אמור להם. תרשו רבותינו מכאן, שמצוות עשה מן התורה על הכהנים לברך את ישראל בכל יום, שנאמר אמור להם, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. מה זה את שמי? זה שם המפורש, כך דרשה הגמרא, שהכהנים בבית המקדש שהיו מברכים בשם השם, לא כמו שאנחנו מזכירים עדנות א' ד' נ' י', היום מזכירים את שם המפורש. מה זה שם המפורש? בזה עניינים, ואנחנו היום בין כל לא יודעים מה זה. ירושלמי אומר שכשנחרב בית המקדש נעלם גם סוד של שם המפורש, היו מוסרים אותו אחד לשני מאב לבן, מעבירים אותו, והם היו מברכים בשם המפורש. אז זה שנאמר ושמו את שמי. היום אין לנו שם המפורש, מה שנחרב בית המקדש זה אחד הדברים שהפסדנו. אז יש רצו לומר שכיוון שאין שם המפורש, כאילו היום זה לא מקיים מצוות עשה מן התורה, פוסקים כתבו שבכל זאת, אפילו שהיום הכהנים מברכים בשם הרגיל שאנחנו משתמשים בו א' ד' נ' י', זה נקרא ברכת כהנים מדאורייתא. יש לנו שלוש מקומות: ברכה השם וישמריך, הרפיאר השם פניו אליך ויחונקה, פעם שלישית יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. בכל שלושת המקומות הללו היו הכהנים מזכירים שם המפורש. זה ביות כבב כב, יש להם ניקוד מסוים, וגם איזה מספר אותיות, יש בגמרא שם בן י' ב' אותיות, איזה עוד צירופים של אותיות היו מזכירים. יש שם בן כף ב' אותיות, 22, ויש שם של מן ב' אותיות, 42 אותיות. בכולם יש סודות, כמו הכהן בבית המקדש ביום הכיפורים, גם כשהיה מזכיר שם השם, כמו לפני השם תתהרו, או אנא השם, אנא בשם, כפרנה, כל זה היה מזכיר בשם המפורש. היום בעוונותינו אין לנו. בכל זאת יש בספרי כתוב, ספרי אומר פירוש, שמת אומר שאין שם המפורש, אם כן הכהן שמברך אינו מקיים מצוות עשה, אמר את שמי, בא לרבות, אפילו שלא מברך בשם המפורש, מקיים הכהן מצוות עשה מן התורה. כך יש גם דברי רש"י בחולין, דף קוף למד ב', רש"י שם אומר בפירוש, שאף על פי שהיום בימינו אין לנו שם המפורש, הכהנים שמברכים את ישראל, הרי הם מקיימים מצוות עשה מן התורה. כך משמע גם מדברי הרמב״ם, שהמצוות עשה הזאת אינה תלויה בזה שאומר שם המפורש או בלי שם המפורש. עצם זה שהכהן עולה ומברך את ישראל באותם שלושה פסוקים, מקיים הוא מצוות עשה מן התורה. ועדיין כהן שלא עלה ולא ברך, בפרט אם היה שם החזן וצעק ואמר כהנים, והיה שם הכהן ויכל לעלות ולא עלה, הרי זה ביטל שלוש מצוות עשה מן התורה, כך אמר הרמב״ם. והם, האחת, כה תברכו. כה. זאת אומרת, צריך להגיד את המילים האלה. שלא אומר, עובר על זה, אז ביטל מצוות עשה אחת, כה תברכו. שנייה, שנאמר, אמור להם. אז צריך לומר להם את הנוסח הזה. למה חזר ואמר? בא לומר שיש עוד מצוות עשה. פעם שלישית, בסוף כתוב, ושמו את שמי. שהוא לא אומר, הרי ביטל שלוש מצוות עשה. אחד כה, אחד אמור, אחד ושמו. אבל אם הכהן לא היה נמצא בבית הכנסת, אלא היה עומד בחוץ, הרי זה לא עובר. אף על פי ששמע שהחזן מכריז כהנים, חזן או כל מישהו אחר מכריז כהנים, הוא לא היה בתוך בית הכנסת, זה אינו עובר מן התורה. לא כי אין מצוות עשה, אבל גם לא, אין לו עוון שביטל מצוות עשה. וכן, אדם שהיה שם, או היה שם בשעת ברכת כהנים, אפילו שלא אמרו כהנים, נגיד שלא ראו את הכהן, אז החזן כשלא רואה שאת הדוכן פנוי, הוא לא מכריז. או אם רואה רק כהן בודד, תכף נראה בהמשך, הוא לא מכריז כהנים. והיה שם כהן, אז לא עובר מצוות עשה, אבל אינו מתברך, כך אומרת הגמרא. כל כהן שאינו עולה לדוכן, הרי זה אינו בכלל הברכה, שנאמר, ושמו את שמם בני ישראל, ואני אברכם. הרי הכהנים הם מברכים אותנו, ומי מברך אותם? הקדוש ברוך הוא. אז שאומר ואני אברכם, כשהוא לא עלה, אף על פי שמצוות עשה לא קיים, הוא אינו מתברך. אבל, אם היה כהן זקן, או חלש, או מאיזו סיבה שהיא שפטור מצד הדין, מלעלות לדוכן, כגון לפעמים יש כהנים, הם לא יכולים לעמוד. עלינו יש נכים או גריאטרי, וצריך לדעת, כהן כזה אסור לו לברך ברכת כהנים. והם נמצא על כיסא גלגלים, הוא לא יכול לעמוד. שברכת כהנים חייבת להיאמר מעומד, אם הוא אינו עומד, אין לו לברך. מברך זה ברכה לבטלה. עכשיו, אחד כזה, שהוא זקן או חלש, או מאיזו סיבה שהיא אינו יכול לעלות לדוכן, הרי זה פטור ואינו בכלל, זאת אומרת, לא צריך להוציא אותו החוצה. יוצא, כהן שהוא בריא, ויש סיבה שהוא לא עולה, זה צריך לצאת החוצה לפני שיגידו כהנים. אבל כהן שהוא חולה, או שהוא זקן, או שסיבה אחרת, כמו שראה בהמשך, יש כהנים שלא יכולים להגיד, כמו נשא גרושה וכדומה, שהוא חלל, זה לא צריך לצאת. אפילו חזן הכריז כהנים, הוא אינו צריך לעלות. אז זה פטור, ולא עובר עבירה. סליחה? נכה מלידה, מה זה נכה? צריך להסביר מה זה נכה. יש נכים שעולים, יש נכים שלא עולים, יש בזה הלכות. נכה זאת אומרת אחד שלא יכול לעמוד. אחד שלא יכול לעמוד הוא פטור, הוא לא עומד, הוא לא יכול לברך ברכת כהנים. עכשיו, קרא החזן, קרא כהנים, והכהן היה בחוץ, חיוב אין, אין חיוב שהוא חייב. מי חייב? דווקא זה שהיה בתוך בית הכנסת בשעת קריאת ברכת המילה כהנים. אבל אם הוא לא היה בבית הכנסת בשעת קריאת כהנים, או שהחזן לא הכריז כהנים, זה לא עבר, לא עשה איסור תורה. צריך לדעת, אם קרא כהנים, עכשיו הוא היה בחוץ, ונכנס אחר כך, מותר לו. אבל אמרו חכמים שהכהנים שלא מברכים, לא יהיו בתוך בית הכנסת בשעת ברכת כהנים, בגלל טעם אחר, משום הפגם. יראה אותם איזה מישהו שיודע שהאיש הזה כהן, והוא רואה כהנים כאן מברכים על הדוכן, והנה האיש הזה נמצא פה. משמע שהוא פגום, או משמע שהוא לא כהן, או שמע מינה יש לו איזה בעיה. שלא יוציא לעז על עצמו, ואם על עצמו הוא מסכים, על ילדיו הוא מוציא לעז. מחר יגידו שהם כהנים, לא כהנים, או פגומים, או מזויפים. לכן, הכהן לא ייכנס לבית הכנסת בשעת ברכת כהנים, אלא יעמוד בחוץ. זה הטעם שעומדים בחוץ. אז מה שעומדים בחוץ, לא בגלל שזה אסור מהדין. מהדין, רק אם הוא היה נוכח בשעת הכרזה כהנים. אבל בשעת הברכה עצמה, בברכת כהנים עצמם, מהדין הוא יכול להיכנס, אבל אמרו חכמים שלא ייכנס, משום שהם יאמרו שזה האיש הזה פגום. מה זה פגום? למשל, כהן שנשא גרושה. צריך לדעת, כהן גם בימינו, אסור לו לשאת גרושה. אסור לו לשאת גיורת. צערנו יש הרבה שהתבוללו בחוץ לארץ, נשאו נשים. נשאו נשים גויות, והביאו מהם ילדים. אחר כך הוא מחליט לגייר את אשתו, כאילו הוא עושה טובה שמכניס אותה תחת כנפי השכינה, והוא ממשיך להיות איתה. זה כל יום שהוא חי איתה, עושה איסור מן התורה. בנוסף לזה, הוא עצמו פסול מכהונה, הוא נקרא חלל, וגם ילדיו הם חללים מן הכהונה. יש בעיה כעת, הבנות שלו לא יכולות להתחתן עם כהנים גם. וזה גם בעיה. לכן כהן שעומד לשאת אישה, צריך לשים לב עם איזה משפחה הוא מתחתן, שאולי יתערבו איתם גויים או גיורים. צריך לשאול שאלת חכם על כל מקרה כזה, כי יש בזה בעיה. היום הדבר הזה בעוונותינו נפוץ מאוד. יש הרבה יהודים שהיו נסעו לכמה שנים לחוץ לארץ, מעשים בכל יום. ונוסעים נשים או כל מיני זה, גויות, ואחר כך באים ורוצים להיות זה, נקרא כהן חלל. לכן צריך להיזהר בזה. אם כהן שנשא גרושה, זה לא עולה לדוכן בכלל. ואין לו דין כהן, ולא מעלים אותו ראשון לספר תורה, אין לו שום דין של וקידשתו. כי הוא חילל את הכהונה. אז נפסק המסורת, השושלת של זרע אהרון ממנו. הוא נקרא ישראל פשוט, לא נקרא כהן. או כגון שהכהן, באיזה מקרה פטור, שלא עלינו חולה, או יש סיבה שבגדיו יש ריח רע מהם. ריח לא טוב מבגדיו. זה אסור לו לעלות לדוכן. כי כהן עולה לדוכן, צריך שיש בו דינים מיוחדים. זה כמו שליח ציבור, לא יכול להיות שליח ציבור, גם להיות כהן שיברך את העם, אינו יכול. לכן זה לא יעלה, וגם לא צריך לצאת החוצה. כשהחזן מכריז כהנים, אז יודעים שהאיש הזה או שהוא חלל, או אנחנו רוצים שידעו שהאיש הזה חלל, שהוא לא כהן, שלא יבואו אחר כך לעשות איתו איזה עסק. כגון שלפעמים יש... לא עלינו, אם הוא לא כהן כשר, אנשים יטעו בו, נולד להם בן בכור, יפדו אותו, וזה לא פדוי. והברכות הן לבטלה. יש כמה בעיות בהלכה בזה. היזהרו בזה. יש ספר חסידים מביא, מעשה היה באיש אחד, בחור צעיר, שחלה, בצעירותו חלה, ונתן למות. והיה גוסס, פתאום, לא ידעו את המחלה שלו. פתאום באמצע שהיה גוסס, היה צועק, תפדוני, תפדוני. הם לא הבינו מה אומר. הלכו אצל החכם, ואמרו לו, הרב, תראה, זה יש פה בחור חולה, מסכן, נהיה, איבד את ההכרה, וצעק, תפדוני, תפדוני. אמר, דכו תבדקו אם הוא בכור. אמרו, כן, הוא בכור, מאמא שלו. אמר, כנראה שלא עשו לו פדיון, או הכהן שפדה אותו, לא היה כהן כשר. עשו לו פדיון בחיה. אז פה רואים כמה חמור. גם הרב חידה כותב, בפדיון הבן, יזהרו מאוד ההורים שנולד להם בן. יבררו כמה שווה חמישה סלעים מהתורה. חמישה סלעים מהתורה היום, פירושו זה 96 גרם כסף טהור. כסף צרוף, זאת אומרת, כסף טהור. אנחנו מעגלים את זה ל-120 גרם. שיהיה תוספת. כמה עולה 120 גרם כסף? הרי זה משתנה, כל יום משתנה המחיר שלו. לברר כמה עולה, ואת הסכום הזה המלא, אומר הרב חידה, ייתן לכהן, האבא. יש הרבה הורים שהם לא יודעים את הדין הזה גם. אז הוא לא יודע גם צריך לעשות פדיון, הוא לא מבין מה זה בכלל פדיון. הוא מזמין כהן, זה הכל. והכהן לא נעים לו, לא אומר לו כלום, וזה טעות. כהן צריך להגיד לו, אדוני, אתה התורה חייבה אותך חמישה סלעים, זאת אומרת, 96 גרם כסף טהור, השווי של זה כך וכך, זה עולה הרבה כסף, זה 100 וכמה שקלים. נותן, אם יש לו חמישה סלעים בסדרים, לא ייתן את השווי שלהם, זה גם מועיל. ואומר הרב חידה, וזה סגולה שיחיה הילד. ואם לא ייתן מחירו המלא, זה יכול להיות סכנה לילד. לכן, לא כדאי לעשות בדברים האלה שיש בהם, רבותינו אמרו שבהם סכנה, לא כדאי לעשות דבר שאינו כהוגן. אז זה, לכן צריך להיזהר שיהיה כהן, לוקחים את הכהן הכי שיכול להיות מיוחס. או במשפחה שיש מסורת, באותה עדה או מאותה עיר שיודעים, אנחנו לא יודעים, אין לנו כהני חזקה היום, ולא כהני ייחוס. אבל אנחנו משתדלים לקחת כהן היותר שמשפחתו ידועה כמשפחת כהנים, משפחה חשובה וכדומה. כמו היה בחלב, היה משפחה שהיו ברמינן, היו מתים צעירים. ובאו יום אחד אצל הרב אברהם ענטבי עליו השלום. אברהם ענטבי היה לפני 150 שנה. 150 שנה באותה תקופה היה רב המחוז בסוריה, היו שם הרב מרדכי לבטון והרב אברהם ענטבי. זה היה המחוז הצפוני, זה היה המחוז הדרומי. הרב אברהם ענטבי היה רב של חלב ודמשק, כל סוריה הדרומית. החלק הצפוני היה הרב מרדכי לבטון, היה גאון עצום. היה באותה תקופה הייתה רעידת אדמה בסוריה, נהרגו שם איזה 4,000, 5,000, בקרוב אצלם היום גם. היה להם, ואז ברחו יהודים מהבתים וגרו בשדות, ועשו אוהלים, ישבו בשדות. ולא היה להם ספרים, והרב היה יושב כל היום, אסף את כל האנשים. והיה דורש להם מהבוקר עד הערב. ללמד אותם תורה. ובלילה היה יושב, כותב ספרים. אין לו ספרים, כותב בעל פה. כל הספרים שכתב, אוהלים. על שם שישבו באוהל. כתב ספר אוהל ישרים. אחר כך יושב, אוהלים. וכן על זה הדרך. עשה איזה 4-5 ספרים, ביניהם יש לו ספר חוכמה ומוסר. נורא והיום, שכותב שם דברים, כל הלכות, מנהגים, מוסר. כתב. אז באו אליו, אמרו לו, מתים צעירים. 20, יש מקסימום מגיעים 30, מה זה, זה כבר כמה מתים ככה. אבל אתם כהנים? אמרו כן. בדק, אמר, אתם ממשפחת עלי הכהן. אתם כהנים מיוחסים, אבל יש בעיה. מה נעשה? אמרו, אז מה נעשה? כתוב משפחת עלי, ימותו אנשים. אמר להם, הגמרא אמרה, שיתעסקו בתורה ובגמילות חסדים. תזהרו ללמוד תורה כל יום. וגם כל אחד יעשה איזה גמילות חסד. או קופת צדקה, אחד יהיה גבאי בית כנסת, אחד זה. אמרו טוב, ואיך לא למות? אמר להם, מה שמכם כהן? אני אוסיף לכם תואר, תוויל. תוויל פירושו בערבית, ארוך. יהיה לכם אריכות ימים. אז נודע, ואז היו יודעים כולם, אלה כהנים אמיתיים. לסימן כזה, יש יותר מזה. כמו שכתוב רבי יוחנן, הקלע לאתר, או רבי מאיר כתוב, הקלע לאתר דשמה ממניה, ככה היה שמה. בירושלמי כתוב וראה אותם כולם עיר של כהנים כולם שחורי הראש מה זה שחורי הראש? בני משה אומר כולם צעירים אין זקנים שם מתחילים השערות להלבין, מתים. אמר להם, מה זה? אמרו, ככה זה, זה כבר שנים רבות כך, הם לא רואים, לא ראו פני זקן בכלל, אין להם והדרת פני זקן, חוץ מחכם. אמר להם, שמים מבני העלי אתם, בריך אותם, ועסקו בתורה גמילות חסדים, והאריכו ימים. אז זה, לכן אדם משתדל לקחת בפדיון הבן, שיהיה כהן טוב. ושפעמים קורה, שאדם הוא בכור. והוא לא יודע, בצעיר אותו, אביו, איזה כהן נביא לו. אולי כהן לא כהוגן. או כהן לא מיוחס. ידוע, יש מקומות שם, היו אנשים פתאים, עמי הארץ מסכנים. אנחנו יודעים שיש דברים כאלה. והם היו נודרות, אנשים תמימות היו. הילד היה חולה בלילה, לא ישן, צועק. אמרתי, יא מורי לך, זה שלא ימות עכשיו. אני נודרת, 10 שנים הוא יהיה כהן. אחר כך אחת נודרת, 5 שנים יהיה הבן שלי כהן. אחרי 10 שנים, זה מה זה, זה מקבל משרה ומגיש התפטרות, מה זה פה? מה זה מינוי נשיא המדינה, מה זה כהן? אז ככה נהיו כהנים. זה צריך להיזהר, אלה לא נקראים כהנים. אלה צריך לדעת שיש כהן, שיש מסורת. שיודעים אחד אחרי השני שאלה כהנים אמיתיים, אז ייקח כהן כזה שאין עליו חשש, וזה יהיה הכל כמו שצריך. זה אמר, לכן נחזור לדין שלנו. ספר חרדים כותב בדין ברכת כהנים, רבי אלעזר אסקריה, תלמידו של רבנו ארי, אומר, כשם שמצוות עשה על הכהן לברך את ישראל, הכהן שמברך ומקיים מצוות עשה, כך כל אחד מישראל שמתברך מקיים מצוות עשה. שהרי אם לא יהיה ישראלים בית הכנסת, הכהן לא יכול לקיים את המצווה. אז המצווה צריכה להתקיים על ידי שניים, הכהן מברך והישראל מתברך. דווקא מינה כמה הלכות עכשיו בברכת כהנים, חמור מאוד. צריכים להיזהר לעמוד בשעת ברכת כהנים ואין לשבת. 2, אסור בברכת כהנים להפוך את הפנים לצדדים, בכל שכן לאחורה. להיזהר ויזהירו את הילדים על זה. 3, אסור בשעת ברכת כהנים לקרוא בשום ספר ולעיין בשום עלון, בכל שכן לא להגיד איזה פסוקים. כמו שיש נוהגים, שעת פסוקים, הוא מברכה, הוא מתחיל להגיד פסוקים. ויש כאלה גם הוסיפו, התפיסו דפים עם פסוקים, וכתבו למטה לעילוי נשמת. איזה עילוי נשמת זה? אתה עושה איסור. גמרא מסכת סוטה אומרת, כלום יש עבד שרבו מברך אותו ואינו מחזיר פניו אליו, קדוש ברוך הוא נמצא כעת בברכת כהנים עומד ומברך אותך. וזה חיוב מן התורה. לפי ספר החרדים, אנחנו הישראלים שנמצאים בבית הכנסת מקיימים מצוות עושה מן התורה. כשאתה שומע את ברכת כהנים הוא מתברך, שנאמר, ושמו את שמיע את בני ישראל, אומר שמברך את בני ישראל. ואומר, ואם תשאל אותי, אמנם הרדב"א חולק, הרדב"א אומר שרק הכהנים מקיימים מצוות עשה מן התורה וישראל לא, אבל ספר חרדים, ויש איתו סיעה שלמה של אחרונים, שאומרים שגם הישראל ששומע ברכת כהנים מקיים ברכת כהנים מן התורה, ויש פוסקים שאמרו, אפילו תאמר שלא, אבל יש דין מסייע, כמו, ידוע שאישה לא מחויבת בפריה ורבייה, אישה לא מצווה, השבת נקרא את זה. שהקדוש ברוך הוא ציווה את האדם הראשון ואולהם פרו ורבו ומילאו את הארץ, שורדו בדגת הים, עוף השמיים. מצוות פריה ורבייה היא על האיש, שנאמר וכיבשוה, מי דרכו לכבוש? דרכו של איש לכבוש, ואין דרכה של אישה לכבוש. אז אישה פטורה מצוות פריה ורבייה. בכל זאת, אומר הרמב״ם, אף על פי שאישה פטורה מדין מצוות פריה ורבייה, אם היא נישאת לאיש ומביאה ילדים, יש לה שותפות במצווה מדין מסייע. יש מסייע למצווה גם כן. אותו דין יש לנו בצדקה. עשיר או כל אדם שמוציא כסף מכיסו ונותן צדקה לעניים, מקיים מצוות עשה מן התורה. 6 מצוות עושה. הגמרא לא אמרה, מתברך ב6 ברכות. גם פייסו מתברך ב11 ברכות. העני, גם הוא מקיים מצווה מן התורה, שהוא מסייע לי לתת לו. שאם לא היה עני, אני לא הייתי יכול לתת צדקה. השניים מקיימים, יש דין סיוע, גם כאן. הכהן הוא מקיים מצוות עשה מן התורה שהוא מברך את ישראל. והישראל ששומע את הברכה מפי הכהן, הרי יש כאן עוד דין של מסייע. אשר על כן, כעת שאלה בהלכה. דנו הפוסקים, אדם שנאנס ולא התפלל במניין, או לא היה לו מניין במקום שלו, וגמר את התפילה, והגיע למקום שיש שם מניין, ויש כעת שני מניינים, מניין אחד הוא יכול לשמוע קריאת התורה, שני וחמישי, ראש חודש, חול המועד, או שבת, חג, לא משנה מה. ובמניין השני יש שם ברכת כהנים, והוא לא יכול לשמוע את שתיהם, או, ואם ישמע קריאת התורה יפסיד ברכת כהנים, ואם אלך לשמוע ברכת כהנים יפסיד ברכת התורה. מה עדיף? מחלוקת. שרוב הפוסקים שאומרים שעדיף שישמע ברכת כהנים מאשר ישמע את קריאת התורה. כל כך חמור ברכת כהנים, שימו לב, שזה דוחה קריאת התורה. ולמה? קריאת התורה היא רק תקנת חז"ל, תקנת עזרא הסופר הייתה. זה תקנת משה רבנו, מנחה של שבת, ותקנת עזרא, שני וחמישי, שלא יהיו שלושה ימים בלי תורה. משה תיקן שלא יהיו שלושה ימים בלי תורה, אז שני וחמישי. עזרא הסופר תיקן יום שבת במנחה. אז זה תקנת חז"ל. גם בוקר של כל שבת, שחרית של שבת, גם זה תקנת חכמים. זה לא דאורייתא. דאורייתא יש רק קריאת פרשת זכור שהיא מן התורה. שאר הקריאות הן לא מן התורה, הן מן דרבנן. אבל ברכת כהנים היא דאורייתא יוצא, וגם בישראל הוא מקיים, לפי שיטת ספר חרדים, הוא מקיים מצוות עשה מן התורה. לכן יש לשמוע ברכת כהנים עדיף. האמת שהרב בספרו יביע עומר הסתפק בזה. השאיר את זה בצריך עיון. אבל כך נראה שנוטה דעתו, וכך דעת רוב הפוסקים, שעדיף ברכת כהנים מן קריאת התורה. לכן צריך להיזהר מאוד בשעת ברכת כהנים, אדם לא יזיז פניו לצדדים. גם יש כאלה, יש מנהג חדש בא למדינה, שהם שמים את הידיים שלהם על ראשי הילדים. טוב, אנחנו לא נמנע אותם מזה. שבינתיים הילדים לא יברחו, לא יפטפטו, אולי זה משהו. אבל צריך להיזהר שהילדים יעמדו עם הפנים מול הכהנים. מה קורה? הוא עומד האבא מול הכהנים, והילדים מסתירים בעיגול, יושבים מסביבו כגורן עגולה, ועומדים מולו. זה לא זה העיקר, עשה את העיקר תפל, והתפל העיקר. העיקר הוא שהם פניהם יהיו מול פני הכהן. הקדוש ברוך הוא כעת בברך. מה אתה נכנסת באמצע? מאיפה קפצת? טוב, אתה רוצה לשים את הידיים על הראש? אין לי בעיה עם זה. שהילד לא יפריע ויקשיב, וככה זה טוב, אולי זה מחנך אותו לדרך ארץ וכדומה, אבל תזהיר אותו שיעמוד עם הפנים מול הכהנים. ולא יעמוד עם הפנים לצדדים, כי זה הכי חשוב. לכן נזהר בזה. עכשיו, אותו דין ישנו אדם שלא היה לו כהנים במניין שלו. ויש אחר כך במניין השני, הוא רוצה לשמוע ברכת כהנים. יש מצווה ללכת אחרי התפילה, אם הוא מצא מניין אחר שיש שם ברכת כהנים, ללכת ולשמוע מהם ברכת כהנים. זה יש מצווה. אבל אם הוא שליח ציבור, או נגיד שהוא צריך לתת שיעור, או אפילו יש לו שיעור תורה קבוע, מצוות לימוד תורה היא מדאורייתא, לא לשכוח. תורה, כתוב פסוק, והגית בו יומם ולילה. ואדם לא שם לב, חושבים אנשים לפעמים מזלזלים, קריאות עיתים לתורה זה מאוד חמור, זה חיוב מן התורה. ואם אדם רוצה, אמרנו פעם, לשנות שיעור תורה, צריך לעשות התרה. אלא אם כן משנה מגמרה להלכה, זה לא צריך התרה. אבל היה שיעור בהלכה, מבטל אותו, במקומו הולך לשמוע דרשה או מוסר, זה לא יכול, צריך לעשות התרה. זה חיוב מן התורה. אז לכן, לא יכול להגיד, אני הולך לשמוע ברכת כהנים, ועל חשבון זה יפסיד לימוד תורה. זה לא חוכמה שהוא עושה כך. בפרט אם זה שיעור קבוע והוא יפסיד אותו, זה לא. מדובר כשהוא יכול, יש לו זמן פנוי או זמן נוסף, יכול ללכת לשמוע גם ברכת כהנים, תבוא עליו ברכת טוב. כן. ברכה. כן. השאלה שאתה שואל כתובה בתוספות. התוספות שאלו, גמרא אומרת, מי שראה חלום ונפשו עגומה, לא כל חלום, סדם ראה חלום, ראה בחלום, אני יודע את מי, את שר הביטחון, אז הוא כבר עושה תענית חלום. זה לא זה, חלום שהוא באמת מפחיד. חלום רע. והוא נפשו עגומה, אין לו יישוב דעת, שהוא צער גדול מזה. אז עומד בשעה ברכת כהנים, ואומר, ריבונו של עולם, אני שלך, וחלומותיי שלך, חלום חלמתי ואני יודע מה הוא, בין שחלמתי אני על האחרים, הם שלמו עליי וכו'. אם טובים הם חזקים, ואם צריכים רפואה רפאים, כמראה על ידי אלישע, כמרים מצרעתה וכלישה, ממראה על ידי אלישע וכו'. ותרצה אני ברחמך הרבים, ויסיים בשעה שהכהנים אומרים שלום. ואז הציבור עונים אמן על התפילה שלו ועל ברכת הכהנים. קשו התוספות, איך מותר בשעת ברכת כהנים להגיד איזה תפילה? הרי אני כעת חייב להאזין לברכת כהנים. תרצו שני תירוצים. שתירוץ אחד, משום סכנה. מדובר פה לא סתם חלום שהוא כל חלום מחליט להגיד את התפילה הזאת. יש אנשים שכל יום אומרים את זה, זה כבר לא מועיל כלום. זה על כל דבר של מה בכך, הוא אומר, אומר את הנוסח הזה. זה שבאמת יש חלום שיש לחשוש שאם הוא לא יעשה לו הטבת חלום, הוא לא יעשה לו את התפילה הזאת, חס חלילה וחס יתקיים. ומדובר באדם שקול שחלומותיו מדודים, שבאמת יש משהו בחלום הזה. אבל לא על כל חלום דהו שהוא חולם, יבוא ויעשה מזה הפסקה. אז זה משום סכנה, אומר התוספות, התירו. תירות שני, הוא לא אומר בכל הברכה, כל הזמן יברכה השם, לא, הוא שומע. את יברכה השם הוא שומע. אומר בשעה שהשליח ציבור מעריך במילת וישמריך, בחף סופית שם כנראה החזנים היו עושים סלסולים. בשעה שהחזן מסלסל, הוא מהר קורא שורה או שתיים מהתפילה ושותק. שוב פעם, חזן הגיע אליך ויחונקה, ויחונקה, מערכי להעריך, הוא קורא עוד איזה שורה שניים. ואחר כך בסוף שהגיע למילה שלום, אז בשעה שהחזן יוצא שבשעה שהכהן מברך, אתה צריך להאזין. בשעה שהחזן אומר, אתה יכול לקרוא, ורק זה משום סכנה. זה דווקא משום סכנה. הוא כהן בעצמו, אז אין לו חלומות רעים, זה אשרה ואשרה חלקו. לא ידאג. היה הגאון רבן יוסף חיים עליו השלום, היה איזה זקן אחד, היה בא אליו כל שבועיים שלושה, אומר לו, חלמתי חלום רע, תעשה לי טובה, תבטל לי אותו. היה אומר לו, זה חלום טוב, חלום שלום, אל תדאג, לך לחיים טובים. פעם אחת, לא יכול, הזקן הזה בא מדומיין. והבן יוסף חיים שולח אותו הביתה, אומר לו, לא תפחד. היה חולם כל מיני חלומות משונים. בסוף לא, אני ראה שלא השתכנע, אמר לו כך, תראה כמה היה אוהב את ישראל, אמר לו, בוא אני עושה איתך עסקה, תן לי את היד, תקיעת כף. אמר לו, אם החלום טוב, יהיה בשבילך. החלום רע, אני לוקח אותו, חס ושלום. אמר לו, הוא לוקח אותו. אתה מוכן? הנה אני עושה עם עסקה. אז נרגע, שתק והלכנו. יוצא, לא צריך לחשוש לחלומות. מרן רבי יוסף קארו כותב, שהיום בימינו, עוד לפני 500 שנה, אין מי שיודע מה זה חלומות אמיתיים. לכן אלה טיפשים, יש איזה תחנות רדיו, קוראים לעצמם חרדים. יש שם איזה אחד שוטה בלילה, שעות על גבי שעות. פעם שמעתי אותו, הלכתי בדרך, כמעט קראתי כל בגדיי. איזה דברים בטלים מדבר, מצלצלות נשים, אנשים, שתיים, שלוש בלילה, מדבר שטויות, זה אולי גלגולו של ברהדיה שכתוב בגמרא, היה פותר חלומות, מי שנותן לו כסף פותר לו טוב, מי שלא נותן לו זה. מדבר שטויות, מחליף שמות של אנשים, לא קרא ולא שנה ולא יודע תורה בכלל, אין בו ריח של תורה אפילו. ואנשים מסכנים, מאמינים, צלצלים מהדרום, מהצפון, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הזה, רוצים לנשק לו את הידיים, את הנעליים, רק תגיד לנו מה זה, ולא יודע. זה ככה, קבוע, מדבר, מדבר, זה לא עולה כסף לדבר. אשר איזה ערוץ, אלה עריצים אלה, לא ערוץ, לשוטים גמורים. אז אלה צריך לא להתייחס, חלומות אין, מרן רבי יוסף קארו כותב, אין מי שיודע, אפילו בחלום רע בשבת, שחלם חלום שכתוב עליו, שצריך להתענות עליו. אומר שולחן ערוך, שהיום בימינו אין מי שזה. וגם עוד דבר, למה אני אומר שזה שוטה גמור? איך מותר לפרסם חלום? כתוב בספרים, שאם אדם חלם חלום טוב, מספר אותו לאחרים. זה לא אבא שלו, זה שד בדמות אבא שלו. ולא הייתה אומרת שמואל, זה היה לא חכם גדול האם לעשות את הדבר הזה או לא לעשות. הם רואים שברשת ב' בכל ישראל שם השיקורים, אין להם מה לעשות בלילה, מביאים כל מיני, הם צוחקים על האנשים, אנשים מצלצלים, מספרים את השטויות שלהם. אלה למדו מהם, אלך מנגד לאיש כסיל, עם לבן גרתי ולמדתי ממעשיו הרעים, מה לעשות. אז זה תדעו, זה כל זה דברים בטלים. חלומות שער ידבר, הוא כבר אומר שמואל שהיה קם בבוקר היה חולם חלום. אם זה היה חלום טוב, אז הוא אומר, חלומות שווה דברו. נכון שאלה. אם זה היה חלום לא טוב, אומר, חלומות שווה דברו. זאת אומרת, הגמרא מלמדת אותנו, אל תתייחס לחלומות. לא צריך לשים לב, ולא יתייחס לזה. יש פעמים סתם שדעים שמבלבלים את המוח שלה, לפעמים דמיונות, מחשבות שאדם חשב. נחזור לענייננו, כן. איזה מסרים... לא, זה לא אבא שלו, זה שד בדמות אבא שלו. כן, אבא שלו יושב בגן עדן, במנוחה, היה פעם, דור, תספר לך סיפור, לפני 40 שנה, מקובל גדול דור שעבר, גם היה מדומיין, היה, תמיד היו מקובלים מדומיינים. בא מקובל אחד גדול שלמד קבלה, היה יודע קבלה. היה בא אצל אבא שלי כל פעם, אומר לו, אברהם אבינו בא אליי בחלום, אמר לי שאגיד לך כך וכך. אבא שלי היה ענב, שותק, ולא בסדר. פעם אחרי זה בא, אמר לו, משה רבנו, בא אצלי אתמול בלילה בחלום, אמר לי, לך תגיד לחכם פלוני שעשה תיקון זה וזה, וילמד, יקרא זה וזה. אחרי זה פעם שלישית בא, אמר לו, דוד המלך. אמר לו, תשמע, תפס אותו מהזקן. אתה חושב שאברהם אבינו משועמם מגן עדן, ומשה רבנו אין לו מה לעשות, ודוד המלך כבר די סבע מגן עדן, אין מה לעשות בלילה, רק לבוא אליך בחלום. אתה אם לא תפסיק לבוא לספר לי שטויות כאלה, אני אפרסם אותך ברבים שאתה משוגע. הרים את הרגליים שלו, הוא ברח, יותר לא חלם חלומות. לכן, תפסיקו, תעזבו איזה, אתם חושבים שהמתים, המתים אין להם מה לעשות, רק לבוא בלילות אלינו לספר לנו סיפורים. איפה הם נמצאים בגנזי מרומים למעלה למעלה? זה דמיונות, יש דמיונות וכו' וכו'. לא אשתחס לזה. טוב, נחזור. זה מעניין היום, אה? כן. אמרתי לך, חלום טוב ישנות בו עין הרע לא יתקיים, חלום רע להפך יכול להתקיים. לכן זה, אני חוזר ואומר, זה שמשמיע חלומות ברדיו זה רשע גמור. רשע, איך עושה דבר כזה? אנשים חולמים חלומות רעים, הוא אומר להם, יו, זה מסוכן, זה ככה. כשאמר כך, יכול להתקיים, פתח פיו לרעה. כן. פוס מותר, אבל קבוע לעשות את זה אסור לך. אם יום שאתה אנוס או יש חתונה, או נגיד שמעת שהמשיח הגיע והלכת לקבל את פניו, זה אפשר, אנחנו מתירים לך. אבל לעשות את זה קבוע לא, בסדר? ודאי, מה, זה דברי דברים בטלים, מוסר זה גם תורה. רק עדיף לשמוע דברי הלכה יותר מאשר סתם דרשות. בוא נמשיך הלאה. עכשיו, ברכת כהנים צריכה שתהיה במניין. הגמרא במסכת מגילה דרשה, כמו כל דבר שבקדושה, קדיש צריך מניין. קריאת התורה צריכה מניין. יש משנה מפורסמת. שהביאה רשימה של דברים שצריכים להיאמר במניין. ביניהם, ברכת כהנים, אי אפשר שתיאמר פחות מעשרה. כהנים גם כן בכלל המניין. אי אפשר שיהיה פחות מעשרה. ואם היה בחזרה מניין, הרי מהלכה בשולחן ערוך, התחיל החזן את החזרה, והיה שם מניין. ובאמצע החזרה, יצא עשירי הלך. אין לנו עשרה, הלכה שממשיך את החזרה, עד המברך את עמו ישראל בשלום. אסור להפסיק באמצע. לכן לא יעצרו את החזן. אפילו שאין מניין, הוא ימשיך. אבל התחיל עם מניין. אם הוא התחיל בלי מניין, זה התחיל באיסור, צריכים לעצור אותו. אבל התחיל והיה מניין, יגמור. אבל ברכת כהנים לא יכול להגיד בשום פנים ואופן. אין. אבל, אם ברכת כהנים התחלנו, הכהן עלה לדוכן וברך, והיה מניין, ופתאום יצא העשירי, ממשיכים. צריך לדעת, בתנאי שבהתחלה, אז אני חוזר, חזרת השעה צריך שיהיה בתחילת חזרת השעה מניין. אין מניין באמצע החזרה, גומרים את החזרה אבל בלי ברכת כהנים. ברכת כהנים צריכה להתחיל עם מניין. היה מניין בתחילת ברכת כהנים, ובאמצע או אחרי הברכה יצא מישהו, הכהנים יכולים להמשיך. לא יפסיקו, החזן לא יעצור אותם, ימשיכו במניין. ככה הלכה. עכשיו, יש רבי עקיבא איגר כותב, שאין אומרים ברכת כהנים אלא במקום שיש ספר תורה. כך דעתו. נפקא מינה, אם פלים בבית או באיזה מקום פרטי, לדעת רבי עקיבא איגר, אין לומר ברכת כהנים. אבל האמת הלכה לא כך, תדעו שיש בזה מחלוקת, חלקו עליו האחרונים, ואמרו שהמנהג לומר ברכת כהנים בכל מקום. אז גם אם מתפללים במקום שאין בו ספר תורה, למשל בחצר בחוץ, לפעמים ממלא בית הכנסת, אז הולכים לפלל בחצר, או בכותל, כל מקום אחר שאין שם ספר תורה, אחר כך שרוצים לקרוא בתורה, נכנסים לבית הכנסת וקוראים שם. אפשר לומר ברכת כהנים גם במקום שאין בו ספר תורה, וכך הוא מנהג ירושלים. דווקא מנהג הבתים שעושים עניין לפעמים, עושים ברכת כהנים כרגיל, גם לא עלינו בבתי אבלים, חוץ לארץ היו נוהגים לא לעשות ברכת כהנים. בארץ ישראל עושים, אבל הכהן שהוא אבל אסור לו, כי הוא אומר שלום, ואסור לכהן להגיד שלום, אז וישם לך שלום. אבל בבית האבלים לא עלינו, עושים ברכת כהנים, כך הוא מנהג ירושלים, ואין לשנות. שעוד הלכה, דוכן. לכתחילה צריך שהכהנים יעלו לדוכן, לא יעמדו על הארץ ממש, ואפילו בפריסת שטיח לא מספיק. צריך שיהיה מקום קצת גבוה, כמו המדרגות של האחד. או כל איזה יצטבה, יקחו איזה שרפרף, כמו שיש בכותל ועוד, כן איזה שרפרף עץ או כל דבר אחר, יעמדו על גבי זה. אבל בדעבד זה לא מעכב. אם לא מצאו דוכן, יכולים לזה. אבל לפי הקבלה, יש אומרים שצריך שיהיה גובה 3 טפחים. היו נזהרים בזה, שהיו עולים, אם לא היה אחד גבוה, עולים על הספסל אפילו. יש מדרג, עניין בזה, שיהיה גבוה. אבל זה לא מעכב. אם אין דוכן, גם במקום שאין דוכן, מועיל. גם כדאי שהכהנים לא יעמדו על הארץ ממש, אלא יעמדו על גבי איזה מחצלת או שטיח או מגבת או כל דבר אחר שלא יהיה על הקרקע, כי הקרקע לא כדאי לעמוד עליה יחפים, בפרט בשעת ברכת כהנים אנחנו רוצים שהם יעמדו. אז יקנו איזה שטיח קטן בית הכנסת, ישימו אותו שם, ברגע שיש ברכת כהנים יפרסו אותו וישתמשו בזה. סליחה? לא שומעת. בטח שיש לו גרביים, כהן לא יכול לעלות בלי גרביים, הלכה. היום בימינו שנוהגים ללכת עם גרביים, וזה לא כבוד ללכת בלי גרביים, ואם תלך כעת להילטון או לקינג דיוויד, יגרש אותך השומר שם מיד, יגיד לך מפה, צריך לשים גרביים. אז אין דרך ללכת לפני השרים בלי גרביים, אסור לברך ברכת כהנים גם בלי גרביים, צריך עם גרביים. נעליים צריך לחלות, חייב. יש מקומות שנהגו לא לחלוץ נעליים, הלכה לא ככה, לך זה מעכב, צריך לחלוץ נעליים, אבל גרביים צריך שיהיה לכהנים. לא, לא כבוד שיהיה בלי גרביים. דעת חכם בן ציון, היא באור לציון, הוא כותב שגם זה עובר משום צניעות. הוא הוסיף עוד חומרה, אומר שזה חוסר צניעות. אבל לא יודע אם זה חוסר צניעות, נפקא מינה בבית, הוא רוצה שאדם מברך, יהיה לו גרביים. זה חומרה יתרה. אבל לפחות ברכת כהנים, בית הכנסת, חזן, שליח ציבור, וכן כהן שעולה לדוכן, יעלה עם גרביים. יש מנהג עדות מסוימות שהולכים בלי גרביים, זה מפני שבחוץ לארץ לא הקפידו, שם לא היו מקפידים. אבל פה, היום בימינו מקפידים. אדם שהולך בלי גרביים, לא הכניסו אותו לארוחת ערב חגיגית, צרחות, יתרגז עליו, לא ידבר איתו 7 שנים אחר כך. אז זה קשה מאוד. לכן צריך שיהיה לו גרביים, לא ילך בלי גרביים. כן. בלי נעניים, יגנבו להם את הנעליים אחר כך. לא, לכן אני לא מעכב, נעניים לא מעכב. טוב, להם יש להם שטחים יקרים, פחדו שלכלך להם את זה. כן. לא צריך להקפיד, כן. נעלי בד מותר, גומי לא. נעלי בד, כתוב בהלכה, כהנים יכולים לעלות. עכשיו, זר שעלה לברכת כהנים עובר בעשה. זאת אומרת, הוא לא כהן. ועלה ברכת כהנים עובר בעשה. אז זה היה עליו השלום בירושלים לפני 30 שנה יותר, הרב אברהם ענטבי. זה לא זה אברהם ענטבי שאמרתי לכם, אחר. היה חכם גדול, חברו של רבי עזרא עתיה. היה מפלל בית הכנסת. שם היה איזה כהן אחד מאיזה ארץ מסוימת, שאמא שלו נדרה עליו שיהיה כהן, הוא ידע שזה לא כהן, וזה היה עולה לדוכן. כשהיה עולה לדוכן, הוא היה לו מקל, הוא היה זקן, הולך עם מקל, החכם. היה לוקח את המקל, מושך לו את הרגל ומוריד אותו. הוא אומר לו, תרד, אתה לא כהן, אל תברך. ברכת כהנים, והיה מגרש אותו. כי זר שעולה ואומר ברכת כהנים, עובר בעשה ועובר עוד עבירה, זה לאו לא תישא, שמזכיר ברכת ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שקדשה מזודה וציוון לברך את עמו ישראל באהבה, זה ברכה לבטלה. לכן צריך להיזהר מאוד מאיפה שדרשו רבותינו בגמרא, אתם ולא זרים. זר שעלה וברך ברכת כהנים אסור. עכשיו יש שאלה בהלכה, תדעו, יש בזה מערבולת גדולה, כל הפוסקים דנו. איך מותר לאבא שמברך את בנו בליל שבת, וכן רב שמברך את הילדים, פרט כתוב בליל שבת, אחרי תפילת ערבית, הזוהר הקדוש אומר, ליל שבת אחרי תפילת ערבית, נפתחים 22 צינורות של שפע בשמיים. 22 צינורות. והזוהר קורא לזה הברכה העליונה. יש איזו בריכה גדולה שם ברקיע. איזו בריכה. מי שפה לא הולך לבריכות, הולך ללמוד תורה וזה, זוכה שהבריכה הזאת נפתחת עליו. והבריכה הזאת, יש בה 22 צינורות. אומר הזוהר, לכן אומרים אשת חיל בליל שבת. שיש בה 22 פסוקים, כל א' ב'. בקיצור, ה-22 צינורות האלה, כל סוג שפע שאתה רוצה יהיה שם. לא חסר כלום. וזה נפתח ומריק שפע על כולם. ולכן זה שעת רצון. ליל שבת, מברכים אשת רעהו בשבת שלום. לכן כתוב שאם יש שם חכם שלומד תורה, יודע תורה, ואם את הילדים אליו, שיברך אותם. זה שעת רצון. בכל אבא ואמא, בבית, בקידוש, אחרי הקידוש, יברכו את הילדים שלהם. מכמה טעמים? טעם אחד, שזה, כמו שאמרנו, שעת רצון שהשמיים פתוחים באותה שעה. טעם שני, שהגמרא אומרת שכשאתה מברך, אומר ויחולו, שני מלאכי השרת עומדים ונניחים ידיהם על ראש האדם ואומרים, ושר עוונך וחטאתך תכופר, אז אנחנו נמחלו עוונותינו. אתה נקרא כעת צדיק גמור. עכשיו זה הזמן שתברך, לפני שתעשה איזה עוון. לכן מיד אחרי הקידוש, האבא צריך לברך את הילדים שלו. בטעם שלישי כתוב, שאולי במשך השבוע הילדים מרגיזים את האבא, אז האבא מוציא איזה מילה עליהם, מקפיד עליהם, וזה חס ושלום יכול לגרום סכנה לילדים וכדומה, אז יברך אותם לפני כן, ואז אם ברך, הכללה לא תתקיים. שנאמר, הנה ברך לקחתי, ברך ולא השיבנה. אז מכל הטעמים האלה נהגו האבות לברך את הבנים, והגאון יעבץ הקפיד על זה מאוד, בסידור שלו הוא כותב, שיזהר כל אבא לברך את הילדים שלו בליל שבת, לשעת רצון, ועיקר הברכה תהיה תורה ויראת שמיים. זה עיקר הברכה. וגם האמא תברך את הילדים. אז עכשיו מברכים ברכת כהנים, ככה בסידורים כתוב, ברך השם וישמעך, יאר השם פנה מלך וחונקה. הלא זר שברך ברכת כהנים עובר ועשה, דנו בזה כל הפוסקים, הגאון מבילנה ועוד. אז הגאון מבילנה עשה פשרה, אמר שלא יברך בשתי ידיים, אלא ביד אחת. וחיים פלאצ'י חלק והביא ראיות אחרות שאפשר לברך בשתי ידיים. שעיקר האיסור של מצוות עשה זה דווקא בשעת ברכת כהנים, או על ידי הכהן שמתכוון בשביל ברכת כהנים. אבל כאן האבא שמברך, הוא מברך, מתכוון לברך בתור כהן? לא. הוא מברך בתור אבא, את הילד שלו, יודע, אני לא כהן, לא בתור כהן, אני אומר דברי ברכם. אותו דבר הרב שמברך את האנשים, הוא מברך אותם בברכת כהנים. הוא לא מתכוון לברך אותם בתור כהן, אלא בתור שמברך אותם ברכה. אז הוא הדין, לפעמים יכול להגיד לו, שמחה אינם כאפריים וכמנשה, יכול לברך אותו בהמלאך הגואל אותי מכל רע. יש עוד פסוקים, ויתן לך האלוהים כמו שמברכים חתן. אין בזה איסור. הוא הדין, יש עדות שנוהגים בשעת החופה, לפני שקורא את הכתובה הרב, מברך את החתן בברכת כהנים. אז גם בזה כתבו הפוסקים, שכיוון שהוא לא מתכוון בתור כהן, זה לא נקרא עובר בעשה. כי זר שמברך ברכת כהנים עובר בעשה. וכן גם כן בשתי ידיים. ויש אומרים שכל האיסור זה בשם המפורש. עכשיו מי מברך בשם המפורש? אף אחד לא יודע שם המפורש. אם אדם היה יודע שם המפורש, יכול לשרוף את כל עיראק עם איראן, ואם אתה רוצה גם עם חצי הודו גם. אפשר לשרוף את כולם ברגע אחד. מי יודע שם המפורש? אז כבר שאנחנו לא יודעים שם המפורש, אין איסור. לכן יהיה מותר, ויכוון לא בתור כהן, אלא בתור ישראל סתם. עכשיו הוא הדין עם אדם, החיוב של הכהן, נסיים עוד הלכה אחת, חיוב של הכהן הוא פעם אחת ביום. שיברך את ישראל פעם אחת ביום. יותר מזה, מצווה יש לו, אבל לא חייב. זאת אומרת, הכהן ששמע שאמרו כהנים ולא עלה, עבר שביטל מצוות עשה מן התורה, שלוש מצוות עשה, פסיד. אבל אם הוא כבר ברך היום, הוא התפלל שחרית נגיד, והתפלל וברך ברכת כהנים. עכשיו קראו לו למקום אחר, הוא לא יכול, לא חייב. הוא ממהר צריך ללכת לאיזה מקום, גם הוא בשר ודם, גם לו יש עסקים, הזמן שלו מצומצם. כיוון שהוא כבר ברך ברכת כהנים פעם אחת, פטור. אבל חיוב כל יום ויום. יש ידוע, היה מנהג לחוץ לארץ, גם במדינות אשכנז וחלק ממדינות ספרד, שלא היו מברכים ברכת כהנים רק בשבת וחגים, שאז האדם שרוי בשמחה, לבוש בגדי שבת שרוי בשמחה. האמת שצריך לברך ברכת כהנים כל יום. אין הבדל. הגמרא דרשה ברכת כהנים ועבודה אותו דבר. שנאמר, לעמוד לשרת בשם השם, הוא בניו כל הימים. דרשה הגמרא כל הימים, שחובה על הכהן לשרת בית המקדש מתי שהוא במשמרת שלו כל יום. כשם שבמשמרת הוא משרת כל יום, כך ברכת כהנים מצווה לקיים אותה כל יום. לכן גם בחול יש לברך. אלא כהן שנסע מפה לחוץ לארץ, ושם באותה מדינה לא מברכים בחול, אז לא יברך. הוא יעשה המנהג שלהם שם. האמת שראוי שהם יברכו. היום בהרבה מדינות אומרים בחוץ לארץ, התחילו כן לברך. אבל עדיין יש איזה ערים או קהילות שנוהגים בחול לא לברך ברכת כהנים, אז הוא פטור, כי הם לא קראו כהנים, אז הוא פטור. אבל אם כי מהדין, הוא צריך כן לברך. עכשיו לגבי קטן, כהן קטן, הכוונה למטה מגיל בר מצווה. למטה מגיל בר מצווה, אם הוא לבד, אסור לו לעלות לדוכן. ואין לענות על הברכה שלו. כעיקר מצוות כהנים זה בכהנים גדולים מגיל 13. יותר מזה, יש פוסקים שרצו להגיד שכהן צריך שיהיה נשוי. וכהן רווק לא עולה לדוכן. האמת זה לא הלכה לא כך. הלכה, אין הבדל בין נשוי לרווק. אלה שטוענים שרווק לא מברך, מטעם כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה. אז זה וכהן שהוא מברך צריך להיות בשמחה באותה שעה, אז אומרים הוא לא בשמחה. ההלכה שהוא יברך, יעלה לדוכן גם מגיל בר מצווה הוא עולה. למטה מגיל בר מצווה יכול לעלות עם גדול ביחד. אבל לבדו לא יעלה אף פעם. אלא יחד עם גדול ככה יעלה. נעליים אמרנו צריך להוציא, לחלוץ אותם, וגרביים צריך להלביש. רק כותב הרב פלא יועץ, שיזהרו הכהנים, לא ישימו את הנעליים במקום גלוי, זה לא כבוד. יחביאו את זה מתחת לספסל, או באיזה פינה, מקום צדדי, כי זה לא דרך ארץ, שהוא שם נעליים גלויות ככה בבית הכנסת, והולך עולה לדוכן. ישים אותם בצד, יצניע אותם, וכל דבר כזה אדם צריך מאוד להיזהר. וכתוב, אמור להם, תעשה כזה, אחר כך נבוא נגיד לך. אמור להם. אמור להם, לשניים אנחנו קוראים כהנים, אבל אם עלה רק כהן אחד, לא מכריזים כהנים. שכתוב, אמור להם. מתי אתה צועק כהנים? כשיש שניים. אבל אם יש רק אחד, אני לא קורא כהנים. וכן, אחד גדול ואחד קטן, לא. אחד גדול, אחד למטה מגיל בר מצווה, לא אומר כהנים. אלא שותק והם לבד מתחילים. וכן, אחד לבד. עכשיו, שליח ציבור צריך שיקרא ברכת כהנים מהסידור. אפילו שיודע ברכת כהנים בעל פה, בהלכה, חייב לקרוא את זה מהסידור, שמא יטעה, שמא יתבלבל, וגם מטעם דברים שבכתב, אתה רשאי לאומרם בעל פה, ולהקרא אותם מתוך הסידור. ויש מקומות נוהגים, שאת המילה הראשונה יברכה, הכהנים לבד מתחילים. יש עד היום מנהג כזה, בכמה מקומות. יברך את עמו ישראל ואהבה, אומר אמן, הם מתחילים ישר, יברכך. יש דיים, למה הם עושים את זה? יש חוששים שכיוון שברכו כל דבר שברכת עליו, מיד אתה אסור לך להפסיק. למשל, לברך על שתייה שהכל נהיה בדברו, מיד לשתות, לא לעשות הפסק, תוך כדי דיבור. ואז הם חוששים שהם אומרים לברך עמו ישראל באהבה, והציבור עונים אמן. אחר כך החזן מתחיל לברכה מנגן, ועד שאני אענה לברכה, אז יש הפסק. האמת זה לא הפסק. מצד הדין זה לא הפסק. רק זה, למה הם עושים כך? לא צריך לעשות את זה, האמת זה אפשר מיד, גם זה, גם חסד לאלפים כותב רבי אליעזר פאפו בספר חסד לאלפים, שגם מילת יברכה נוהג החזן לומר להם והם אומרים אחריו. רק אין מקומות שנוהגים כך, ינהגו יישארו במנהגם. ועוד דבר אחד, תשובת הגאונים יש, שאם יש, יש בבית הכנסת בין הציבור, אחד שיש לו קול ערב, והוא רוצה לנגן בברכת כהנים, והחזן ישתוק, מותר. זה לא הפסק. חזן הגיע, טוב שמקום כאן היה להודות, יכול החזן לשתוק, ואחד מהקהל, אבל צריך שיהיה אדם, יודע ספר, לא איזה אחד, הראש שלו תרללה, ואתה לא יודע מה שהוא אומר גם, ויכול לטעות, מגמגם, אלא יודע להגיד את המילים כהוגן, יאמר אותם מילה במילה, ואחרי שיגמור, השליח ציבור, הוא הדין עם החזן עצמו כהן, אם החזן כהן הוא לא יכול להגיד כלום, שותק. זה שכם לכאן היה להודות, אבל לא טוב, תדעו לא טוב שהחזן יהיה כהן, הוא מבטל ברכת כהנים, עדיף. וזה שאומרים שזה עילוי נשמה, אין בזה שום עניין. יותר עילוי נשמה שיעלה לדוכן ויקיים מצוות עשה מן התורה של ברכת כהנים, והשם יברך את עמו בשלום, נחיה ונראה טובה וברכה לחיי עולם הבא. רבי חנניה מנקשה אומרת.
על הזכויות שמורות.